אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
שלום מאזינים ומאזינות, אתם בכאן תרבות, תוכנית מיוחדת של חתוכה וחסן, לרגל המצב. חסן, רציתי לשאול אותך מה שלומך, אבל אפילו השאלה הכל כך בסיסית הזאת היא משהו שגורם לי מבוכה בימים האלה, אני חושב שלא רק לי, לשאול אנשים מה שלומך. היינו תמיד פותחים את התוכנית שלנו בשאלה ההדדית הזאת, מה שלומך? בסדר, מה שלומך? היום אפילו השאלות הפשוטות האלה, והתשובה הזאת גם כן היא אפילו עוד את זה.
זה בדיוק העניין, זה לא המבוכה כמו שאין ממש תשובה על זה. זאת אומרת, אתה לא באמת יודע מה שלומך. אתה אני חושב שבאמת אנחנו בימים שמנעד הרגשות הוא כל כך רחב ובווליום כל כך גבוה. ואתה פשוט עובר את כל קשת הרגשות האפשריים. ובאמת בסופו של דבר כשאתה רוצה לבטא את זה ואתה מנסה לדבר או להשתמש במילים, אתה מרגיש שאתה אבוד באיזשהו אופן מהבחינה הזאת שאנחנו לא באמת מוצאים את המילים בשאלה הבסיסית הזאת של מה שלומך. ואולי זה גם איזושהי מחשבה על זה שזה לא שאלה כל כך בסיסית.
בדיוק, אני חושב שהאסון הזה, האסון הנורא הזה, שקרה בשביעי באוקטובר, טלטל אותנו מכל כך הרבה בחינות, וזו הייתה טלטלה כל כך עצומה, שהיא טלטלה גם את השפה שלנו. אני אפילו מוכן להתאר שהשפה שלנו גם תשתנה. כי פעם היינו אומרים, מה שלומך? בסדר, ממשיכים הלאה. זה היה רק גישוש קל שכולם מסכימים עליו, שגם אם היית קצת לא בסדר, היית אומר בסדר. זאת אומרת, הבסדר הזה כיסה גם הרבה אפשרויות שלא בסדר. עד השביעי באוקטובר, פתאום לשאול אנשים, מה שלומך? מה נשמע? להגיד בסדר, כאילו אפילו השאלות האלה, פתאום אנשים קלטו, אומרו, רגע, מה אני שואל? מה שלומך? ומישהו אומר, טוב, תודה. מה? זה היה פתאום כל כך אוטומטי, ופתאום אפילו מול המילים הבסיסיות האלה, עצרנו ולא מצאנו את המילים הנכונות. אנחנו מחפשים אותם, אנחנו לא מוצאים אותם, והדברים הבסיסיים ביותר התערערו בשבילנו. אז כן, כמו שאתה אומר, מחפשים את המילים, לא לגמרי מוצאים אותם, ולפעמים גם לשמוע דברים כמעט קשה. אז אני חושב שאולי נתחיל עם איזה משהו קצת אינסטרומנטלי, משהו שמתחיל בעצם עוד לפני המילים, אתה יודע, כשאנחנו תינוקות, מתחיל צעקות, בכי, אני חושב שאפילו הגענו חזרה למקום הזה, כאילו התכנסנו חזרה לנקודת הפתיחה הזאת, והמעט שאני יכול להקשיב ולשמוע.
ורק אני אגיד שזה באמת, תהיה לנו תקופת התאוששות, ויכול להיות שהיא תהיה ארוכה. וזה ייקח זמן כנראה, והרבה דברים בדרך. אבל אני מאמין ומקווה שיהיה בסדר.
Thank you.
זה היה אבישי כהן, החצוצרן. האמת הערומה, חלק שלוש. אלבום שמפורק לחלקים ומסוג, אתה יודע, הדברים המעטים שאני מסוגל בכלל לשמוע שנחמו אותי קצת, זה מעט מאוד, מעט מאוד. מעט מאוד דברים מסוגלים בכלל לנחם אותי כרגע.
זה גם לא עניין של לשמוע, או, אתה יודע, יש שאלות שפתאום עולות. באמת, עכשיו, אני יודע שאנשים הם, אתה יודע, הם שונים. כל אחד מרגיש אחרת ופועל אחרת ומתנהג אחרת, אבל בעת כזאת, בזמן כזה, גם אתה שואל את עצמך, האם תרבות יכולה להיכנס בכלל במסדרון הזה, של ההווה הזה, של מה שקורה עכשיו? זאת אומרת, איזה מקום יש לדבר הזה? ואתה כן מגלה שיש לזה מקום. אתה רואה את זה בשטחי כינוס אצל החיילים, ואתה רואה את זה בכל מיני פרדות. זאת אומרת, זה כן, כן, כן יש ליווי של הדבר הזה, של מוזיקה, של תרבות, של ספרות. אבל אתה באמת שואל את עצמך, מה המקום של זה עכשיו? עד כמה זה... זה, זה, ואנחנו, אתה יודע, הרבה פעמים פונים אליי ואומרים לי, אתה יודע, הקדמה של זה, זה כזה, בתור איש של מילים, מה אתה, ואני, בתור איש של מילים, כן. אין לי מילים. כן. זאת אומרת, כן. זה המצב.
כן. אני אומר, אני מרגיש כמו מישהו שכל הכסף שהיה עליו, פתאום האינפלציה הפכה אותו לחסר ערך. פתאום כל הדברים שהם היו מאוד מאוד נוכחים בחיים שלי, והם מאוד מאוד עזרו לי, בינתיים נראים פתאום חסרי ערך אל מול האירוע. זה ממש חסרי ערך, אני לא מסוגל לכתוב שירה היום, אני לא אשתף בטח, שום דבר לא נראה לי רלוונטי או משהו, אף על פי שאני מבין, פה ושם זה כמו איזה כוסות מים באמצע ריצה, פה ושם מישהו צריך את זה, ומישהו, ואני מבין, מי שצריך או מי שפועל בדרך כזו כדי לנחם את עצמו ואת אחרים, אני כרגע לא מסוגל בכלל, אני חושב שזה חסר...
לא, גם...
קצת חסר טעם כרגע כמעט, חוץ אולי ממזמורים שפתאום כן מפחים בי איזושהי רוח. אז אני מרגיש כמו מישהו שכל הכסף שלו הפך להיות חסר ערך בבת אחת, ומחפש את הדברים במציאות עצמה. אני כבר כאילו לא יכול את המטאפורה, אני צריך את העיניים של האנשים, אני פוגש את האנשים ברחוב, רואה אותם ומדבר איתם קצת, ואני מרגיש שזה כמו הערקה, קצת לפרק, אבל מילים שאנחנו מחפשים ומגששים אותם, כמו שאנחנו כן, אמרנו בהתחלה.
פתאום להתעסק בדימויים, מרגיש גס.
כן, מרגיש גם לא קשור. איזה מילים יוכלו לתאר את מה שהיה פה בכלל? איזה מילים יוכלו לתאר את זה? זה בשביל זה אתה צריך גם מרחק וגם יעשו לך איזושהי טובה. ובכל זאת, ברצון של הנחמה, המילים, אז אני כן משתמשתם ביום יום. אני, אבל, למשל, גר בתל אביב עכשיו. אחרי שהרבה תקופה שלא גרתי, הייתי צריך להתפנות, ומדבר הרבה עם השכנים. הרבה הרבה יותר מאשר אי פעם. והם מדברים, ואנחנו מחפשים את הקרבה הזאת, אנחנו עושים אותה באמצעות מילים כמובן, כי זה לא אנשים כל כך חווים שאתה כבר יכול להתחבק איתם, אבל המילים מאוד מאוד מקרבות. כמשורר, לא.
אבל יש אנשים שמוצאים בזה נחמה, ואתה אומר מהמקום שלך, מהפינה שלך, אם אני יכול לעזור למישהו, בדבר הכי קטן בעולם, ברמת הנחמה, זאת אומרת, אז אתה צריך אפילו ללכת נגד המקום שבו אתה נמצא כרגע. ואתה יודע, זה קרה לי גם במפגש זום, מפגש משוררים שהייתי בו אתמול, ולקהל כאילו, וגם ברדיו שפנו אליי וביקשו ש... ואמרתי, תשמעו, אני באמת לא יודע, אני לא מוצא את המקום לזה עכשיו. אמרו לי, אבל זה עוזר לאנשים. וזה היה מספיק כדי באותו רגע לעצור את מה שאני מרגיש כלפי הדבר הזה. ותראה, אני בן אדם מאמין, אתה יודע את זה, ואנחנו מאמין, אני מאמין שהעולם נברא במילה, העולם נברא במילים. ואנחנו באיזשהו מקום של ההפך מבריאה. זאת אומרת, אנחנו עברנו איזשהו... אתה יודע, אני לא פסיכולוג, אני לא מבין בדברים האלה, במושגים האלה, ככה שאני אומר אותם ברבון מוגבל, אבל איזושהי טראומה. טראומה שהיא לא פשוטה. ואתה יודע, אנשים שהם במצב כזה, כשאתה במצב כזה, אז אתה... אתה, אתה, אתה מתנחם בבית, במשפחה, ופתאום זה, זה נהיה מוקד הטראומה. זאת אומרת, גם המקום הבטוח שלך באיזשהו מקום, הוא נהיה בדיוק ההפך. ואתה יודע, מאז שקרה, מאז אותה שבת, שזה גם, אגב, גם קשור למילים, שאתה יודע, אנחנו אומרים, אירועי שבי באוקטובר, השבת השחורה, השבת הרוע, כאילו לא היה בלקסיקון שלנו בכלל, לפני הדבר הזה, מילה שבאמת יכולה לתאר את מה שקרה שם. כי זה באמת משהו שהוא, אתה יודע.
כן, אפילו לתפוס את זה ולהקל את זה, אנחנו עוד לא מסוגלים לגמרי.
ואני יכול להגיד שמאותו יום אני לא עזבתי את הבית שלי. זאת אומרת, זה פעם ראשונה שיצאתי מהבית. ברמת כאילו לעזוב את המשפחה, לא להיות...
זאת אומרת, לבוא עד לתל אביב להקליט את התוכנית פיזית.
כן, לא להיות עם המשפחה.
כן, כל כך רחוק, כן.
זה ממש ככה. זאת אומרת, אתה יודע, זה הרגשה שאתה... עוד פעם, עשיתי גיחות לכל מיני דברים שעשיתי.
אבל זה גיחה כמו מהר, כשאתה כבר חושב על הדרך חזרה, להיות שנייה חוזר.
בדיוק, בדיוק. זה כאילו הדבר הזה שהוא, וגם לשלוח אותן למסגרות, אפילו שזה כאילו כבר אצלנו לומדים, ויש גנים, והיה לנו נורא קשה לעשות את זה. זאת אומרת, הם היו עוד שבוע בבית, אחרי שכבר כל החברים שלהם בא... זאת אומרת, יש איזה משהו... שאתה מרגיש שהדברים שאנחנו עוד פעם מדברים פה במובן הזה של מהזווית שלנו, ומהזווית שלנו זה כאילו הדברים שהם באמת בסיסיים שנעקרו, זאת אומרת, זה מילים, אנחנו מדברים פה על מילים, מדברים פה על בית, מדברים פה על... וכן, אמרת קודם שזה כאילו הנחמה יכולה לבוא במזמורים ובתפילות וכאלה, אז באמת, אני מניח שמי שלא מאמין או פחות מדבר אליו, אז הוא מוצא את הטקסטים האלה במקומות אחרים.
במה נאחזים ומתנחמים? אני אומר, אנחנו לא יכולים לכתוב, אבל דברים שאני חשבתי עליהם, אתה יודע, שאני נאחזתי בהם ומלמלתי אותם לעצמי מתוך מנטרה, מזמורים, ואנחנו יודעים ש... בהיסטוריה היהודית עברנו תקופות לא קלות, ובהיסטוריה הזאת היו הרבה פעמים מי שכתבו כדי לרומם ולנחם. אבא שלום שבזי בעצם, גדול משוררי תימן, אחד המשוררים הגדולים בעברית, כתב בזמן גלות מוזה. זאת אומרת שזה היה זמן קשה מאוד ליהדות תימן, שבה השלטון בתימן החליט להגיד לכל הילדים, יאללה, אתם יוצאים החוצה למוזה, שזה היה אזור מאוד הררי וקשה ומסובך, שליש מיהדות תימן נספסה. ודווקא אז הוא פעל, דווקא אז הוא כתב. הוא הצליח עם הכתיבה שלו והאמנות שלו לחזק אותם ולנחם אותם. ופה אנחנו באמת היסטורית פתאום מרגישים, אתה יודע, אם כל אחד מאיתנו, כל אחד מהיצרים והאומנים במדינת ישראל, הרבה פעמים יש לו את המקום שלו, אני חושב שפתאום כולם הצליחו לקשור את עצמם, גם אם בחיפוש או משהו כזה, למסורת הרבה הרבה יותר ארוכה ועמוקה.
כי אתה מבין שבזמנים כאלה, וזה לא פעם ראשונה שזה קורה, לצערנו, שמבינים שאי אפשר לברוח מהיותך יהודי. זאת אומרת, אתה יכול להיות חילוני, אתה יכול להיות דתי, אתה יכול להיות איש העולם הגדול, אתה יכול להיות מסורתי, אתה יכול להיות, לא יודע, מה שתרצה בהגדרה שלך, וזה לגמרי בסדר, זאת אומרת, זה לגמרי אתה. אבל בסופו של דבר, זאת אומרת, היהודי, הוא יושב לך על הראש.
זה הסיפור שקפץ לי לראש. נזכרתי בסיפור של בשבי זינגר על סבא ברוסיה, שהנכד שלו מתחיל להיות אקטיביסט, והוא מזהיר אותו, והנכד הזה, אני בעולם אחר, אנחנו אקטיביסטים, אנחנו זה הסבא, יודע כבר, הוא יודע, יש לו מספיק ידע לדעת בסופו של דבר, איך זה עלול להסתיים, וזה באמת כבר מסתיים בצורה כזו, והמשטרה מגיעה אליו הביתה, ומסתבר שהנכד כבר רוקה קשות, הוא על ארז דווי, ולוקחים את הסבא, ובדרך לתחנה הוא מתפלל, ושואלים אותו, מה אתה ממלמל שם? אז הוא אומר, אני יהודי. זה מה שאני עושה, אני מתפלל, ואני יהודי. והסיפור הזה ממש נחת עליי בצורה כל כך חזקה, כי הזהות הזאת תמיד הייתה חלק ממני, אבל עכשיו הפכה להיות החלק המרכזי בזהות שלי, אני חושב, גם מבחינת התחושה הפנימית וההיסטורית והאחדות שאני מרגיש היום עם כל עם ישראל, וגם מבחינת אפשר להגיד גם איזושהי חרדה פתאום למושג הזה, שעד היום נתפס פחות או יותר, לא שתמיד זה היה קל, כן? כל מקום יהודים היה להם קשה. אבל פתאום זה הפך להיות למקום מאוד מאוד מאוד.
כן, אבל אולי, אולי באמת העניין הזה של התפיסה של היהודי, זאת אומרת, אנחנו, כמו הרבה דברים, מושגים, משכנו אותם מהגלות, וזה אגב, נגיד, בעיה בתפיסה מסורתית. כי מסורת, מסורת היא משהו שהיא חייבת להתחדש. כי ברגע שאתה משאיר אותה כמו שהיא, אתה בעצם באיזשהו מקום גודע אותה. והרבה דברים שהשאירו אותם כמו שהם היו, ולא התייחסו לשינוי הסטטוס באיזשהו מקום, או לשינוי האקלים שקרה לך כעם, כאדם פרטי, כיהודי, אז הדבר הזה באיזשהו מקום נעצר, ולתחושתי זה גם התפיסה היהודית של איך תופסים יהודים, שהמשכנו את איך שאבותינו והאימהות שלנו הביאו מהגולה באיזושהי תפיסה של היהודי הקורבן. ואולי אנחנו באיזושהי נקודה שבה אנחנו צריכים לעשות שיפט, ולהבין שאנחנו כבר, יש לנו מדינה הרבה שנים, יש לנו עם מדהים, אנחנו רואים את זה, יש לנו צבא, זה לא מה שהיה. אנחנו, אתה יודע, צריכים להיות בראש מורם עם הדבר הזה. אתה אומר כאילו, זה חרדה, אני לא יודע, אני לא מרגיש חרדה. אני חושב שאנחנו מרגישים היום הרבה פחות חרדתיים.
לא, אני מתכוונתי, יש לך יהודים בחול גם.
כן, אבל יש להם אפשרות.
אוקיי.
כשהורינו היו בגולה, לא הייתה להם אפשרות.
אבל הם גם יצטרכו לעקור אותם הבית, וזה עדיין יהיה מאוד מאוד קשה. אני שוב אומר, פתאום...
לא יעקור אף אחד, אני חושב, אבל אני אומר, בסופו של דבר, יש להם בית. זה מה שאני...
סיימנו יפה את הקטע הזה, לומר יש להם בית. אתה מקריא לנו משהו עכשיו?
כן, אני אקרא. אני אקרא פרק תהילים. לשמירה על חיילי צה"ל ועל כוחות הביטחון שיחזרו בשלום.
אני וחיילות צה"ל.
תהילים, פרק קכ"א. שיר למעלות תשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמרך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.
דרך אסן, אנחנו בתוכנית שלנו, היינו מדברים על הרבה גיבורים וגיבורות. ובאמת היו דברים שאנחנו מדברים עליהם, וכולם יודעים את זה, קשה לנו להקל אותם, הדברים הנוראים. ובאותו יום קראו גם מעשי גבורה, לא פחות עצומים ומדהימים, הם לא פחות היממו אותי מהזוועות הקשות. ואתה יודע, לפעמים כשהיינו מדברים גיבורים וגיבורות, תמיד בתרבות, אתה יודע, יש גיבור, יש גיבורה, וגם העולם, אפשר להגיד, העולם התרבותי כמעט בכל מקום, הופך את דמות הגיבור למשהו שלפעמים גדולה מהחיים, ותמיד שהייתי רואה את זה, הייתי אומר לעצמי, למה, בוא ניקח משהו מאוד קלישאתי, טום קרוז, כן? אוקיי, זה נחמד, זה נחמד, זה סרט פעולה מאוד נחמד. איפה זה ואיפה המציאות, כמובן?
לא רק זה, גם אתה יודע, בעניין של גיבורי תרבות, זה אולי משהו נפרד, אבל מה שקרה גם ללא מעט אנשים, שהרבה מאוד גיבורי תרבות שלהם יחזבו אותם. כן. זאת אומרת, יש...
כן. ומצד שני, אנשים אנונימים לחלוטין. חלקם קצת פחות, שעשו מעשה גבורה כל כך מדהימים.
להבדיל אלף הבדלות, כן?
כן, ולא... כן, כן. ומעשה גבורה, אנשים שנסעו לחלץ אנשים, תחת אש, סיכנו את החיים שלהם. אני חושב שבאותו יום הבנתי שמה שראיתי בסרטים, להפך, מה שראיתי בסרטים לא מתקרב למה שיש במציאות. מאשר להפך. זו הייתה תזכורת מאוד מאוד חזקה גם, כמה זה חשוב לעם ש... יאמין וידע שיש מעשה גבורה כאלה. זאת אומרת, אם הייתי מבקש משהו לנחם את עצמי, אני חושב באותו יום, לא רק אני, גם את כל עם ישראל, היה קודם כל מעשה הגבורה, והאנשים שמסרו וסיכנו וחרפו את נפשם, כדי להציל בני אדם אחרים. וזה הדבר הראשון שניחם אותי, אני חושב. זה הדבר הראשון שאפשר לי לא ליפול. לדעת שזה עם שיש פה גיבורים וגיבורות, ברמה כל כך, זה כאילו ברמה של סיפורי פנטזיה, שכילדים, אתה יודע, זה לא הגיבורים שאתה כבר גדול, ואז נותנים לך... הכי קרוב לגיבורי על. הכי קרוב לגיבורי על, הכי קרוב לגיבורים ילדות, ופתאום הבנתי כמה בעצם הדבר הזה נחוץ לרוחה של אומה, של עם, שבאמת יהיו האנשים שיוכלו להעיר במעשים שלהם, ולרומם את הרוח שלהם. זאת אומרת, פתאום יצא מהסיפור, פתאום לא, זה היה מציאות. כן, אנחנו צריכים פה את הגיבורים האלה, והם אלה שכל כך החזיקו אותנו והרימו אותנו ונתנו לנו לנשום. הרבה יותר גדולים מהגיבורים שהיינו מדברים עליהם. לא משנה כמה משווים אותם, אתה יודע.
כן, כי פה אתה מבין שבניגוד לגיבורי תרבות או לגיבורי סרטים לצורך העניין, שפה מדובר בנשים וגברים שמסרו נפש, לפעמים כדי להציל את יקיריהם, ולפעמים כדי להציל אנשים שהם לא מכירים. אתה יודע, יש סיפורים שאתה... הרי מה קורה לנו בראש בדרך כלל? אתה בדרך כלל כשאתה רואה משהו, אתה שם את עצמך בתוך הסיטואציה, בדמיון אפילו, ברמה של מה אני הייתי עושה. ובמקרים, במקרה כמו הדבר הזה שבאמת זה היה איזה נחשול של תופת ואסון מתמשך, אז ככל שאתה יודע, קשה להכיל את האסון, גם קשה להכיל את מעשה הגבורה, זאת אומרת אתה גם זה באותה מידה ברמת ההזדהות, כי אתה אומר, זה הדבר הכי מטורף ששמעתי שבן אדם יעשה, ואז אתה שומע בן אדם שנכנס למסיבה 3 פעמים ויצא, זאת אומרת, תחת אש.
כן.
הוא 3 פעמים נכנס והוציא אנש.
ואב ובן שנסעו, וכדי להיכנס בכלל לכביש העוטף, הם שיקרו שהם כוח של היסם, וגם הם הצילו במיגונית את הילדות, ילדה של אחת מהן, והחברות שלה, ועוד ילדים, והם אספו, ותוך כדי סיכון חיים מטורף. והגיבורים האלה מכל מין, הרבה גיבורות, וגם מהרבה מגזרים, בדואים גם סיכנו את החיים שלהם, אחד גם נרצח תוך כדי ניסיון שלו להציל אימא והבנות שלה, לצערנו הרב. שוטרים, שמאלנים, סליחה שאני מזכיר את הדעה, כי הלקח הזה חייב, אני חושב שאנחנו הבנו את זה, אבל הלקח הזה צריך להיות היום מאוד מאוד ברור. הגיבורים האלה הגיעו מכל שכבה, מכל מגזר, זה היה בצורה מעוררת התפעלות. וזה בעצם מה שהעם הזה עשוי. זה מה שאנחנו צריכים לזכור. מזה מה שיכול ללמד אותנו בין הקבוצות, מה זה בהן. כן, מה זה? שיש פה אחים שיוכלו וירצו וימסרו את נפשם כדי להציל אותך. אם הם מהזן הזה, אז אנחנו אחים. הם האחים.
צריך להגיד אולי, לצורך ההוגנות, שכנראה בעוד זמן מה, האוטופיה הזאת...
אני מאוד מקווה שלא.
לא, היא תרד באופן טבעי. אני לא אומר את זה בתור משהו רע. אני אומר שזה דווקא דבר טוב, כשיש לך ויכוח בתור חברה, ויש לך דעות, ויש לך מחשבות, לאיך אתה היית רואה את החיים שלך, זאת אומרת להגיע לוויכוחים ולפשרות. אבל אני אומר שאולי הדבר הזה, יותר מכל דבר אחר, הוא לא כדי... אתה יודע, אנחנו לא נוכל לחיות את האוטופיה הזאת, אין מה לעשות. אנחנו, כאילו, אנחנו מאוד היינו רוצים, אבל זה קצת, מה שנקרא, לא ריאלי. זה, אתה יודע, זה כמו להגיד הרבה דברים היום שאתה משאלות לב, יש משאלות לב. אבל מה שכן צריך לקחת מהדבר הזה, זה שהדבר הזה יעמוד לנו מול העיניים ונבין, אנחנו יכולים להתווכח עד מחר, אנחנו יכולים לא להסכים, אנחנו יכולים לחשוב אחרת, אנחנו יכולים לזה, אבל אנחנו משפחה.
כן, זה הלקח, לא משנה מה, איך לא תקרא לזה, מה יהיה הלקח של השורה התחתונה, אנחנו נצטרך לקחת הלקח הזה איתנו, כי אין, מבחינתי, אין שום ברירה אחרת, אין שום, אני הבטחתי זה לפחות לעצמי, לא יודע מה אחרים יעשו, אין שום ברירה, יהיה פה לקח, חייב להיות פה לקח. אנחנו מדברים על גיבורים וגיבורות, אנחנו אפילו יודעים את כל הסיפורים. לצערנו, חלקם אולי יישארו סודיים לעד, אנחנו לא סודיים, פשוט אישיים או פרטיים שלא הגיעו לציבור, אנחנו לא נוכל לשמוע אותם.
ויש כאלה גם שאלו גיבורים שלא יוכלו לספר את הסיפור שלהם, נכון. כי הם לא
כן,
איתנו.
כן, שנרצה לכם. להגיד להם תודה, ולשלוח באמת חיזוקים לכל המשפחות, שיש להם עדיין חטופים וחטופות, והם מתפללים לשלומם. אז אם אנחנו מדברים על גיבורים וגיבורות שנותנים לנו תקווה, זו התקווה הכי גדולה, אתה הכרת מזמור למען חיילי צהל, גם שהחטופים והחטופות בעזרת השם,
בעזרת השם.
יגיעו הביתה חזרה.
קראתי גם להם, גם בתוכנית להם, רדיו גם אחרת, פרק תהילים.
שיחזרו הביתה בשלום. אני מסתכל על התמונות האלה, וזה המחשבה היחידה שעוברת לי בראש, ולזה אני מתפלל שיחזרו הביתה בשלום, כי המשפחות מחכות להם.
אמן. תראה, רק במילה אחת לגבי גיבורים, זה עוד משהו שאנחנו אולי יכולים להבין מהדבר הזה, שגיבורים, כמו שמתווכים לנו אותם, בתרבות הפופולרית, אולי הם לא באמת קיימים. אבל המושג הזה, גיבור, הוא מאוד קיים והוא מאוד אנושי. זאת אומרת, זה אנשים שאתה יכול לפגוש אותם במקולת.
ולריב איתם אפילו.
או ברכבת.
ולריב איתם אולי. אבל מחר אתה...
אבל אופי. אבל הם האנשים שבאמת מצדיקים את התואר הזה. זאת אומרת, אנחנו נאחזים בכל מיני... בכל מיני גיבורי תרבות וכל מיני זה, שזה בימים כתיקונם זה נחמד, זה סבבה. זה לא מציל לך את החיים וזה לא הורס לך את החיים. אבל אתה יודע, גם במובן הזה של שפתאום אתה מגלה, בכלל אני חושב שאנחנו באיזשהו בעידן שבו יש יותר מדי משקל, נותנים יותר מדי משקל לידוענים או גיבורי תרבות, שמצד אחד, כאילו יש
משפיעני רשת, שחלקם אגב גם עושים את העבודה שלהם.
כן, אבל כאילו יש מצד אחד דחף מאוד מאוד חזק עליהם להביע את דעתם, ומצד שני, אני לא יודע כמה דעתם באמת משנה למישהו במושגים האלה, אבל מה שכן, אתה יכול להרגיש שבאיזשהו מקום מי איתך ומי לא איתך. ויש אכזבות עצומות, תדע לך, בסיפור הזה. אז אולי צריך לקחת בפרופורציות את כל הגיבורי תרבות האלה. זאת אומרת, לא להיקשר, הם לא המשפחה שלנו.
כן, כן. הם הפנטזיה.
כן, הם לא המשפחה.
הם הפנטזיה. אתה יודע, התחלנו את התוכנית לדבר על מילים, כמה הכל חסר מילים. כמה הכל, המילים איבדו את המשמעות שלהם, כמו כסף שהאינפלציה הקטה בו באופן חסר רחמים. וזה הזכיר לי, פתאום הבנתי, זה מזכיר לי מצב של אבלות. אתה בא לאבל הביתה, מה אתה יכול להגיד לו? מה אתה יכול להגיד לו? אתה אומר לו את המשפטים הידועים, אתה נחומים לשמיים שלא תדעו צער. אתה לא יכול לשאול את השאלות הרגילות, הכל התפרק שם, הכל התפרק. וזה גם הבנתי בעצם שאנחנו נמצאים בתחושה של אבלות, מאוד מאוד קשה באופן כללי. הרגשתי מילה אחת שעלתה בי, סליחה. הרגשתי שאני צריך לבקש סליחה, שכל עם ישראל צריך לבקש סליחה. מכל מי שנשאר שם והופקר שם. אנחנו קודם כל צריכים לבקש סליחה. ואני חושב שלבקש סליחה זה חשוב, כי אחרת לא נוכל לעבור את זה. זאת אומרת, הכוח של החיים הוא מאוד חזק. אתה יודע, איכשהו אנחנו נתקדם ולחפש, אבל גם אתה וגם אני, אם שואל את עצמנו מה הדרך הנכונה, איך אנחנו נצא משם, אתה אומר, לזכור שאנחנו משפחה. אני חושב שאנחנו גם צריכים לבקש את הסליחה, עד כמה שזה קשה. סליחה ולסלוח זה לצלוח באיזשהו מקום. לסלוח זה לצלוח, יכולת קצת לעבור את המקום הקשה הזה, כי בסוף זה מה שעומד מתחת. אנחנו באמת מרגישים זהות מאוד מאוד גדולה. הזדהות וקשר מאוד מאוד עמוק עם האנשים האלה, ואני חושב שאנחנו צריכים קודם כל לבקש את הסליחה הזאת. ואז לחפש את התקווה. אתה יודע, יש לי חברים בעוטף, ונמצאים ביישובי אשכול, וברגע שאני הבנתי שהם בסדר, שהם התפנו משם, שאלתי מה קורה עם החברים מנירים. הכרתי כמה אנשים מקיבוץ נירים. אחד האנשים, החברים שלי מהעוטף, אתה מכיר אותו, זה בנימין.
כן, בטח.
ויצא לנו נגן ביחד, הייתי נוסע המון המון לעוטף עזה, בעיקר לבניין רוב הזמן, מנגנים, מעשנים קצת. ולפני את זה כמה זמן, לפני כמה שנים, הוא אומר לי, תשמע, אני עובד בסדנת תחרית עם אומן שקרים לו דוב אלה. והקלטנו משהו, אנחנו רוצים שתצרף ונעשה איזשהו אלבום. בקיצור, הגעתי איתו לקיבוץ נירים עם בנימין, הגענו לסדנה שם, וקראתי טיפוס מאוד 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 מיוחד. אדם מבוגר, הבנתי שהוא אומן הרבה שנים, מצייר נפלא, היו לו כמה תערוכות שהוא עשה, גם המרכז, הציום שלו נפלאים, הוא גם היה עושה תחריטים שם, בנימין בעצם למד אצלו או איתו, והיה עושה וכו' וכו'. ודבר ראשון, קלטתי שהוא היה, אפשר לומר, קומוניסט, יש תמונה של לנין ברקע. ולאט לאט התוודעתי קצת לסיפור הזה, והתברר לי שהאלבום הזה שהוא רוצה שנקליט, זה אלבום שנקרא דגל אדום. בעצם סיפורו, אפשר להגיד סיפור העלייה של דוב הלר, מאימת הנאצים, הספינה לארץ ישראל, כשהוא עוד נער, תמיד, הוא היה אצל הדודים ודודות, ואז הם שלחו אותו בספינה לבד. ונער נוסע לבד בספינה, מחכה לראות איזה, הוא יודע מצד אחד המשפחה שמחכה לו, מצד שני המשפחה שהוא נפרד ממנה, אבל הוא על ספינה, בדרך לארץ ישראל, לא יודע מה, לא יודע מי. פתאום ביום, באחד הימים נגלה עליו מפרץ חיפה, ובעצם הסיפור מגולל את העלייה, אפשר להגיד העלייה, ההשתקעות של דוב הלר בקיבוץ, בקיבוץ הזה, והקמה שלו, והחיים שם, וגם אכזבות מסוימות, כי הקיבוץ היה מקום בבית, ובחלק מהמקומות הופרטו, היה שם סיפור שלם, סיפור חיים ממש ממש מרגש, ואני שומע אותה הרבה בזמן האחרון, אנחנו לא הוצאנו את האלבום הזה, אנחנו, כמו שאתה יודע, מתעכבים תמיד בלהוציא דברים, אבל הוא ניחם אותי מאוד, הוא ניחם אותי מאוד, כי בסופו של דבר הוא גם מזכיר את סיפור הבנייה, הוא מזכיר בספר הזה שהפך להיות אלבום, שאולי אנחנו נשמע ממנו קטע בסוף, את הסיפור הבנייה, את כל מה שהוא הביא איתו, והחברים והחברות שבאו איתו, הביאו איתו, יכול שאנחנו כבר לקחנו את זה כמובן מאליו. הבנייה הזאת, וכמה זה חשוב ובסיסי, הבית והחברים והקהילה, ובעיקר האמונה. גם כנער, נראה שהייתה שם הרבה הרבה אמונה. והרבה תקווה.
וכנראה שאנחנו כאילו עומדים בנקודה הזאת של מקום שבו אנחנו מבינים שאנחנו נצטרך לבנות מחדש. נצטרך, אתה יודע, אנחנו כאילו...
נצטרך גם צניעות, אני חושב, מצד כולנו.
כאילו התחושה היא, אפרופו העתיד קרוב ששמענו קודם של אמיר לב, התחושה היא שאנחנו נמצאים באיזה הווה מתמשך. אבל
יום אחד ארוך.
כן,
יום אחד
כן,
ארוך.
אבל מתישהו, כן, קראתי גם מישהי שהעלתה איזה פוסט וכתבה לידיעתכם, היום ה-32 באוקטובר. זה בסוף העתיד קרוב, העתיד יבוא, ומשיר אחר של חווה אלברשטיין, אז החיטה צומחת שוב. זאת אומרת, תהיה התחדשות בעזרת השם. ולא רק במובן הגשמי של לבנות, אלא באמת, אתה יודע, לטוות את השבילים, להצמיח את התבואה, וגם לצמוח כחברה וכאנשים, כי אני חושב שבאמת אנחנו נראה ונראה מדינה אחרת. שבלי יומרה לנבא, אבל רק מתחושת בטן, שלדעתי תהיה מדינה הרבה יותר טובה.
בעזרת השם.
ואתה יודע, אנחנו צריכים עכשיו לאסוף את התעצומות נפש האלה, ובאמת אנחנו מדברים פה הרבה על הטראומה ועל מה שעברנו ועל אין מילים, אבל גם באיזשהו מקום אנחנו צריכים לדבר על ההתחדשות,
כן.
ועל החיטה שתצמח שוב, ועל כן. זה שאנחנו נצמח מתוך הדבר הזה. כי זה בדרך כלל מה שקורה. זאת אומרת, אחרי אסונות גדולים, מת, מתגלים הרבה דברים, ואתה לומד על עצמך גם כפרט וגם כקהילה, הרבה דברים שלא ידעת קודם. אז העתיד קרוב בעזרת השם.
חסן, אני מקווה שאנחנו מצאנו את המילים הנכונות. אני יודע ששנינו, כשאמרו לנו, תבואו, תעשו את התוכנית, אנחנו רעדנו קצת. אתה יודע, אנחנו יודעים לקבל איזה שעה כזאת ולדבר. אנחנו מפחדים שנכתה במשהו לא נכון, במילה לא נכונה, כי זה אחריות קצת יותר גדולה מאשר שאתה נמצא עם עצמך. ויש את השלב הזה, דיברנו קודם על אבל והמילים. בענינות, נדב הזכיר לנו.
כן, אתה יודע, יחסי.
שבין הפטירה לקבורה נסלחים לך הכל. אז אני מקווה שמי שהזין לנו, שמח שהוא הזין לנו, שהוא נחם קצת.
יחסית למי שהצהירו בפתיחה שאין להם מילים, אנחנו משתמשים בהן כבר.
כן, בלית ברירה, אז אני רק אומר גם אנחנו ניסינו, כמו שאתה אומר, על הבנייה הזאת יש גם הססנות, מחפשים את הדרך הנכונה ואת המילים הנכונות כדי לנחם. ולאפשר לרגשות קצת להתפרק, כי זה באמת, כמו שאמרת בהתחלה, כל כך הרבה רגשות ובעוצמות כל כך גדולות שאין להם כמעט שום ויסות. אז אני מקווה שמצאנו את המילים הנכונות, הקרובות, בשביל לנחם ולו במעט.
אז התוכנית הזאת, צריך לומר, לאור המצב ועד להודעה חדשה, היא תהיה פעם בשבוע.
פעם בשבוע, תשודר בימי שישי.
חתוכה וחסן, כן, כמו היום. אז אנחנו...
אז תודה רבה על ההזדמנות גם, תודה שנפגשנו, תודה לילנה, שיושבת פה מעבר לזכוכית, ובודקת ועוזרת לנו עם כל מה שצריך, ולטכנאי השידור שלנו, יסוד, יובל יסוד. אנחנו נשמע את דוב הרלר מקריא את השיר שלו, ואני קצת מנגן שם, בנימין עם המכשירים, ודוב הרלר זיכרונו לברכה נפטר לפני כמה שנים, ואני מאוד מקווה שזה יצא בקרוב. אותי זה ניחם קצת לשמוע אותו.
שבת שלום.
שבת שלום.
שבת של שקט. אמן.
אנחנו כאן. כאן תרבות. אתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.